לכם, אהובה, ידידיי, מורי ורבותיי, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו בספר הקדוש, אורות הקודש, של הרב זצ"ל, זכות רבי דוד הנך מרדכי בן פרידה שמחה. הרב מדבר כאן על רעיון התפתחות האדם. התפתחות של רוח האדם מכשרת את שכלו העצמי ואת חפצו הפנימי להיות שואף אל הטוב הגמור, שהוא הטוב האלוהי, שהוא היסוד של המגמה לכל התגלות אלוהות, והשפעת התורה והנבואה בעולם. אחת השאלות הקשות שהתחבטו בה הקדמונים מאות שנים היא, מה היחס בין התורה והצו האלוקי? לבין המוסר הטבעי הפשוט של האדם. האם הם סותרים זה את זה, או משלימים זה את זה? בגמרא ביומא, הגמרא דורשת על הפסוק, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו, ללכת בהם אני השם אלוקיכם. את משפטי תעשו, דברים שאלמלא נכתבו, דינו שיכתבו. ואלו הן, עבודה זרה, וגילוי עריות, ושפיכות דמים. בגזל וברכת השם. זה המשפטים. ואת חוקותיי תשמרו, דברים שהשטן ואומות העולם משיבים עליהם. אכילת חזיר, לבישת שעטנז, חליצת יבמה, טהרת מצורע, וסייר המשתלח. ושם תאמר מעשה תוהו הם, תמוד לומר אני השם, אני השם חקקתיב, ואין לך רשות להרהר בהם. מגמרה זו עולה, שמשפטים אלו מצוות, המובנות ומקובלות על השכל והמוסר הטבעי, וחוקים אלו מצוות שלא מובנות בשכל ולא מקובלות על המוסר הטבעי. ואילו במסכת שבת הגמרא מספרת סיפור שעולה ממנו שכל התורה כולה מתאימה למוסר האנושי הטבעי הפשוט ונובעת ממנו. מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו שמע את אותו גוי באמת הבניין שבידו, בא לפני הלל גירי, אמר לו דעלך סנה לחברך לא תעבד, זוהי כל התורה כולה, ואידך פירוש הזיל גמור. כאן רואים שכל התורה הוא מוסר טבעי פשוט. ניתן להביא מקורות רבים נוספים לכל כיוון, הן מדברי חז"ל והן בדברי הוגי הדעות מתקופות הראשונים עד תקופת האחרונים. מרן הרב מאחד את שתי הגישות ואומר שתלוי על איזה תקופה בהיסטוריה מדובר. בעבר רחוק מצוות רבות לא היו מקובלות על המוסר הטבעי וקיימנו אותן בעל כורחנו מכוח הצו האלוהי, למרות שלעיתים האופי האנושי הזדעק, הייתה מערכת כפייה פנימית וחיצונית ששברה את היצרים ותאימה אותם לתורה ולדבר השם. אולם ככל שהאנושות מתקדמת ומתעלה והמוסר הטבעי מזדקך, כך יותר מצוות נעשות מובנות וזהות למוסר הטבעי הפשוט. ושוב, לא צריך לכפות ולשבור את היצרים, אלא הם זהים לרצון האלוהי. זה מה שהרב כותב פה. ההתפתחות של רוח האדם מכשרת את שכלו העצמי ואת חפצו הפנימי להיות שואף אל הטוב הגמור שהוא הטוב האלוהי. וזוהי מטרתן של התורה והנבואה, לגלות את הדרך איך להכשיר את הלבבות. זהו, כמו שכותב הרב, היסוד של המגמה לכל התגלות האלוהות והשפעת התורה והנבואה בעולם. גורמים רבים שותפים לשינויים התרבותיים והמוסריים המובילים להתאמה בין המוסר והתורה. כותב הרב, ביסום בימים קודם הראשונים היה השכל הכללי של האנושיות פחות מפותח, וחפצו היה גם כן יותר ברברי. אז היה החזון האלוהי כולו נועד לדחות את השכל הסורר המשועבד רק לחפצים הבהמיים בכללות החברה האנושית, ולדחוק תמיד את החפץ הטבעי, שהייתה את עוררותו יותר מכוונת לקראת הכיור והחטא. התבשמות העולם, על ידי כך, על ידי כל המשך הדורות, על ידי ביסום, זה מה שקראתי לפני כן, ביסום היותר עליון שגילויי השכינה בישראל. השראת השכינה בישראל גרמה לשינוי איטי באופיו הטבעי של האדם. ועל ידי ניסיונות הזמנים, האנושות מתעלה בשיטת ניסוי ותהייה. על ידי הניסיון המוסרי והתנהגותי אמר, אנשים מבינים מה אינו רצוי, כגון העוולות נגד עבדים, הולידו את השחרור מעול העבדות, הזילות בחיי האדם וכל הנזקים הכרוכים בכך, הובילו לקידוש חיי האדם. ממשיך הרב, התגדלות היחס החברותי, כלומר הבנת רוח האדם, מחקר ופיתוח שיטות פסיכולוגיות ושחלול שיטות השלטון, הובילו אף הן לשינוי מופלג במוסריות העולמית. וגם את רחבות המדעים, וכל שהאנושות משכילה יותר, כך היא פחות ברברית בתחום המוסרי. החיים מתעדנים עם התרוממות השכל. הדבר הזה מגדיל את אי הבנתה של שואת יהודת אירופה, את אכזריותה ופליאתה, כיצד עם שהוא כל כך מתקדם תרבותית, מדעית, מוסרית, פסיכולוגית וכולי, הגיע לעשות את מעשי הזוועה האיומים הללו. גרמניה הייתה מרכז התרבות האנושית במעט השנים שקדמו לשואה. אין זה אלא תופעה בלתי מוסברת, תופעה אלוקית שאין לנו הסבר לדבר. אבל באופן כללי, התרחבות המדעים צריך להביא להפחתת הברבריות, והחיים צריכים להתעדן. אדם הוא יותר שכלי, יותר אנושי, יותר משכיל, פחות בהמי. הבהמיות זה ההפך מהשכליות. ממשיך הרב, ונגד אותו החלק שכבר נזדקך, מוכרחת היא הליברליות להתפשט והאנרכיה לתפוס מקום. וכשבא המסורת והדת, אפילו בצורתה יותר תורה, לכבוש תחת ידה את החלק המזוקק, לא תצליח. אבל צריכה היא לסייע את רוח האדם בנקודת טהרתו, ללכת במסילתו שכבר כבש, ולכוון את מטרתה נגד אותם חלקי הרוח של הדעת והרצון האנושי שעדיין לא נתבשמו. הם עומדים עוד במצבם הפרי כמי קדם. ולפי התנועה הציסית של החלקים המבוסמים, עוד הסכנה בהם יותר גדולה כשהחלקים הבלתי מבוסמים, השרידים הרבים של הברבריות, הולכים במצבם הטבעי הפרוע, והצד המתוקן שברוח האדם שוחח עליהם בעברת דמיונו, להטיף מעטה של ברק נוצץ של כל תועבה ושקר ושקט. זאת היא עבודת הקודש של עובדי השם עד קץ הימים, עד אשר רוח התומה כליל יחלוף, וזיו האדם והעולם יגלה בתפארת עוזו במלכות שקי. כלומר, שאותם החלקים המוסריים שכבר הזדקחו אינם צריכים כבישה מוסרית. עד רב, כפייה בתחומים אלו תוליד התנגדות עזה מצד החניך והתלמיד. הם יחפצו לשבור את המסגרות בהם הם חשים שלמים ונקיים. אולם קיימת סכנה שהיא היכולת לכפות את המוסר, תוליד הפקרות ושחיתות באותם התחומים מוסריים שלא התקדמו עדיין ונדרו ברברים. אדם עלול לחשוב שהוא מתנהג בצורה ראויה, ובכך לתהר את השרץ ולעטוף זוועות ושחיתותיות ושחיתויות במעטה של צדיקות ומוסריות. כמו שכותב הרב, כאשר השרידים הרבים של הברבריות הולכים במצבם הטבעי הפרוע, והצד המתוקן שברוח אדם שוחח עליהם בעברת דמיונו להטיף מעטה של ברק נוצץ של כל תועבה שקר ושקט. האיזון העדין והמסובך, איפה ניתן וחובה לכפות, ואיפה אסור לכפות, אלא יש צורך לנתב בדרכי שלום. איפה יש צורך להציב קווים אדומים וגבולות ברורים, ואיפה לתת חופש פעולה נרחב, זאת היא עבודת הקודש של עובדי השם. זו עבודת השם של קדושי העם וגוני החינוך. לדעת ולהכיר לעומקו את רצון השם מחד, ואת עולמו המוסרי של העם מאידך, ומעלה איך ואיפה יוצרים את האיזונים. וכה ילך המצב המסובך הזה ויסיר את עולם החינוך והנהגה החברתית, עד אשר רוח התאומה כליל יחלוף, כמו שכותב הרב. והמוסר האנושי הטבעי הפשוט יגיע למרום פסגתו, והרע יחלוף מעולם לחלוטין, ותהיה זהות מוחלטת בין רצון התורה והקדושה לרצון האדם האנושי הטבעי. את האמירה החינוכית החשובה, העולם מהפרק צריך להסביר, הן לתלמידים והן למחנכים. כדי לחנך בצורה ראויה. בעזרת השם, ברצות השם דרכנו, בשיעור הבא אנחנו נמשיך הלאה. שלום שלום, אהובה, ידידיי, מורי ורבותיי.